ערב טוב לצופים. שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
אנחנו בפרשת עקב.
אכן.
והגענו לפרשת עקב, ונדמה לי שאחד הנושאים המרכזיים בפרשה, זה נושא הגמול, שכר ועונש, במובן הזה שאנחנו מקיימים מצוות, ומעלה את השאלה, האם הקיום המצוות הוא על מנת לקבל שכר, על מנת לקבל פרס, או שלא על מנת לקבל עונש, או שקיום המצוות הוא עומד בפני עצמו. אני חושב שזו שאלה פילוסופית שמלווה אותנו כבר
מן... זו שאלה קלאסית, הרי סך הכל זה ההפרש הידוע בין הפרשה הראשונה של קריאת שמע, שבפרשת ויתחנן, הפרשה השנייה, שבפרשת ויתחנן נאמר, שמה ישראל השם בלינו השם אחד, ואם אתה מבין את זה, אז התולדה הטבעית היא ואהבת.
אהבת.
לעומת הפרשה השנייה שבפרשת עקב, שאם שמוע, תשמעו, אז כדאי לאהבה את השם אלוהיכם, אז בסוף גם יהיה גשם, ואם לא, אז אתם תגלו מן הארץ וכו'. אז ברור שמבחינה פדגוגית ומבחינה אמיתית, בקשת השכר נחשבת לדבר נמוך יותר מאשר העבודה לשמה. אבל האמת היא שזה לא לגמרי פשוט. אתה מכיר, יש איזה סיפור יפה שמספרים על רבי זושה. רבי זושה מהניפולי, החסיד הידוע, שאישה אחת באה אליו ואמרה לו, רבי, אני רוצה שתתפלל עליי שיהיה לי בן. אז הוא לוקח את הפתק, שפרינצה, בסגיטל, והוא מתפלל שיהיה לה בן. והוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אל תתפלל, אני לא רוצה שיהיה לה בן. ואז הוא ממשיך להתפלל כמובן, ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אם אתה תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. אז הוא אומר, או, איזה יופי, סוף סוף אוכל לעבוד את השם, כמו ליבוביץ', בלי כל תקוות שכר. ואז הוא ממשיך להתפלל, ואז הוא שומע קול שאומר לו, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, אבל את העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. ורב זושה המשיך להתפלל. מדוע? כי הוא הבין שזה חטא לא לבקש את העולם הבא. כלומר, אם מה שמניע אותי זה האינטרס האישי, אהבה עצמית יתרה, זה ברור שהדבר הזה הוא פסוק.
אז בוא נרחיב את זה.
אבל נאמר ככה, זה ברור שלקבל את השכר זה חלק מהשלמת התוכנית של הבורא. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שכר ואתה מסרב, אז זה כבר יכול להיות אידיאלי. אתה מקבל שכר מסיבות אידיאליסטיות. ואני חושב שזה יכול.
ונדמה לי שהדברים האלה מתקשרים, הם קווים מקבילים לשאלת אהבה יראה, לשמה שלא לשמה. כלומר, השכר, מה זה אהבה? מה זו עבודת השם הנעלה יותר? עבודה מאהבה או עבודה מהירה? אפשר לקבוע לכאורה, הרמב״ם לפחות קובע שזו העבודה הגדולה ביותר.
הנעלית ביותר, כן.
הנעלית ביותר זה עבודה מאהבה.
כן, ודאי.
אבל אנחנו מצווים לראות את ה...
ליראה,
מתוך,
כן.
מתוך התפיסה העצמית שלנו כאדם מול, מול, מול השם. זאת אומרת, וזה, אתה יודע, אני חושב על זה, אני אקח גם כן מקבילה, לא, מספרות ה... אולי הוא היה אנוס, מסרוונטס, מדון קישוט. גם הוא מחלק את האנשים בעולם, הרי תמיד לדון קישוטים, שהולכים כאילו לשם המטרה, והסנצ'ו פנצ'ויים, שחיים כאילו את החיים הרגילים, לפי הצורך והכוח של האדם.
החכם והחסיד.
יכול להיות, החכם והחסיד,
האידיאליסט
לעומת האינטרסנט, אבל רובנו נמצאים בין...
אז יודע מה, אני אשאל אותך שאלה, מה יותר כדאי להיות? האם כדאי להיות אידיאליסט או כדאי להיות אינטרסנט?
במובן הפרקטי היומיומי, אינטרסנט. אבל מי אמר שהאידיאליסט? יכול להיות שהאידיאליסט...
אני אגיד לך את האמת, האידיאליסט לא שואל שאלות כאלה. האידיאליסט לא שואל את עצמו אם זה כדאי להיות אידיאל.
לא, אבל אם האידיאליסט לא יראה את השם, האם האידיאליסט עושה את זה מתוך, באמת, מתוך איזה אהבה? אין בתוך המצווה... לפחד, ליראה מהקדוש ברוך
הוא. השאלה אם ליראה זה לפחד. אני לא הייתי...
אתה לא משוכנע?
אני לא קונה את זה, לא קונה את זה. כלומר, זה ברור שמי שמפחד מן העונש, הוא בוודאי בזה כי יהיה מצוות יראה. אבל אין שום הכרח שהיראה תהיה באופן של פחד מן העונש. היראה זה יכול להיות יראת הכבוד, יראת הרוממות. האימה שאני חש בפני מחזה גדול, כשאני עומד מול האוקיינוס ואני רואה את הגלים, אז אמנם זה מאוד מפחיד, אפשר שגל אחד יתפוס אותי, אבל לא זה מה שגורם לי ליראה.
הסגב אתה, היראה זה מה שקאנט מדבר על הנשגבות.
בוודאי, בוודאי.
הדבר שאפשר לתאר במילים.
קדם לו גם הרמב״ם, כשהוא מסביר שהיראה היא תולדה של האהבה, שאדם מתבונן בעולם.
אבל אני בכלל לא רוצה להוריד את זה לרמת הטיעונים, של אנשים שטחיים כמוני, קטנים. כשאני מפחד מעונשו של הקדוש ברוך הוא על משהו שאני עושה, האם זו עבודה פחותה ממי שמבין את טעם המצווה, או לא מבין טעם, ועושה אותה שלא מתוך פחד, אלא מתוך רצון?
נאמר ככה, אם אתה...
ובמיוחד בדינים שמה שיקרא, וזה מאוד בולט, במה שקשור ביצרים, הדברים שאדם, האינסטינקטים החייתיים שלו, הנשמה הבהמית שלו רוצה אותם, אבל הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא.
אני הייתי מציע לא להיות סנוב. זאת אומרת, אם מה שיכול לעצור את האדם מלהימשך אחרי הדחפים החייתיים שלו, זה יראת העונש, שישתמש בזה. כן, הרי זה גם אחד מכלי הנשק לשעת צרה שמותר לו לאדם להשתמש בהם. רק שאי אפשר להגיד שזה אידאל. אני לא הייתי קונה שהאדם צריך להיות במצב שבמקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא יעבוד את התנור החמישי בגיהינם. זאת אומרת, זה הגיהינם זה אלוהים מאוד חזק. הוא הרבה הרבה יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר, אף אחד לא שומע. הגיהינם מדבר, כולם שומעים.
למה זה? למה הרוב? אבל אתה יודע, תסתכל בעצם על רוב האנושות. לא גם עובד את...
רבן יוחנן בן זכאי כבר אמר לתלמידיו, שיהיה מורה בשמיים כמורה בשר ודם. תדע שאדם חוטא ואומר, אלוואי ולא ירעני אדם. זאת אומרת שבסופו של דבר האדם זקוק להפנמה, מתוך חוויות הקרובות אל ליבו. ולכן היראה היא יותר פופולרית.
ולכן אפשר להבין את הרמב״ם, מדוע באמת מתי מעט, זאת אומרת אנשים, רוב האנושות זקוקה ליראה כדי להגיע
אל תשכח את הדיאגנוזה של הרב קוק על הדור שלנו, על הדורות האלה, שהרב קוק אומר שבעצם זה דור שמוכן לעבודה מאהבה. בעצם היראה היא, אפשר לומר, קצת בפיגור, היא פסה מבחינה מסוימת, ואם אתה תחנך את הדור ליראה, יהיה לך קצת הישגים, כי זה תמיד עובד. השאלה היא, האם אתה תשנה משהו ביסוד התרבות?
אבל הוא מדבר על הדור שלנו, על הדור, שהוא מדבר, הוא מדבר נגיד על הציונות החילונית, על הנכונות לחזור לארץ וכולי. השאלה הגדולה היא בתוך עבודת השם היום חוזרים בתשובה התנועה האם לדעתי חלק גדול ממנה וצריך לתת את הדעת על זה מיראה ולא מאהבה לא?
הייתי אומר שהיא בעיקר מאהבת עצמו זאת אומרת היום אני מחפש את הדעת
זה יפה, יראה זה אהבת עצמו זה דומה
זה מאוד דומה לזה כלומר אני מחפש את ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא על מנת בעצם לחוות איזו חוויה ניו אייג'ית שאני יכול להשיג אותה בוורסיה החילונית שלה בכל מיני רוחניות וכדומה אז אני מוצא את זה גם באיזה מין תת גרסה של חסידות ברסלב או של כל דבר שמרגש ואני קורא לזה עבודת השם. אני לא נגד זה, רק שצריך לדעת את המקום של הדברים האלה. עובדה שבכל זאת רובו של הדור עדיין מחפש משהו יותר גדול. רובו של הדור אגב מעוניין אפילו להתייאש. להתייאש זה מדרגה גבוהה מאוד. פעם אנשים לא היו מתייאשים. היום אנשים מתייאשים. סימן שהם רוצים תכנים קצת יותר רציניים. והראיה גם שרבים רבים משתדלים לראות את התוכנית של הרב שרקי מרל סגל.
כדי לא להתייאש. אתה יודע, אנחנו נחזור בערך לנושא דומה, אבל אנחנו עוברים, נעבור לשאלה אחרת. בתוך הפרשה יש, ואכלת ושבעת. אכלת ושבעת. מתוך הפסוק הזה התפתחה ברכת המזון, שיש אומרים, אתה יודע, היא ארוכה ברכת המזון. הם אפילו יגידו שהיא לחלקים ארוכה מדי. איך מתוך ואכלת ושבעת
הגענו... וברכת.
וברכת. אבל לא אמרו וברכת מגילה.
כן, כן, ברור, ברור.
כאילו, אני אשאל, אני רוצה להוסיף אפילו, אתה יודע, מין נערת מסגרת, למה לא כמו הנוצרים, כמו שאנחנו רואים תמיד בסרטים, שאומרים, אני רוצה לברך את השם על האוכל שנתן לי, משהו ספונטני. למה אנחנו מחויבים לטקסט ארוך כזה, גם לפני פחות, אבל אחרי?
זה מראה לך עד כמה שהאכילה היא דבר מרכזי בחיים של היהודי. זאת אומרת, מכל הברכות כולן, אפילו ברכת התורה, לא כל כך ברור מה המקור שלה, מכל התפילות כולן, העבודה הפולחנית שבפה, היחידה שבעצם היא קבועה עבור כל יהודי, זה ברכת המזון. זאת אומרת שכנראה היהודי חי בשביל לאכול. כלומר, אם אתה מסוגל להגיע למצב של אכילה וסביעה, ומתוך כך וברכת את השם אלוהיך, כנראה שאתה הגשמת משהו. הרי אל תשכח שהתפקיד הראשוני שנאמר לאדם הראשון כשהוא נברא, מכל עץ, ויצב השם אלוהים אל האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. כלומר שהאדם כביכול מוצא את הייעוד שלו דווקא באכילה. אלא שהאכילה הפילה אותו, הוא אכל מעץ הדעת, הוא שם על הנחש, שם על האישה. אבל בעצם האידאל, מכל עץ הגן אכול תאכל. זאת אומרת שארץ ישראל מוצגת בפרשה כמקום שבו אתה תצליח לאכול ושזה יהיה קדוש. והשאלה היא באמת האם ואכלת ושבעת זה רשות וברכת מצווה, או שאפשר לקרוא את זה אחרת. כי בכתוב אין לך אף פעם אינדיקציה האם זה לשון הבטחה, או שזה לשון מצווה. ואכלת ושבעת זה לשון עתיד, וברכת אומרים שזה מצווה. למה שיהיה ההפרש הזה? אלא ש... אני הייתי קונה מה שאומר דווקא האדמור מקומרנו בספר היכל הברכה, שמה שכתוב ואכלת ושבעת זה רשות להמון, אבל זה מצווה לצדיק. כלומר, כשהצדיק אוכל ואכלת ושבעת גם בלי ברכת, הוא כבר בזה כי יהיה מצווה, כי הוא מעלה את המציאות אל מדרגת האדם. ולכן הייתי אומר ששם החלטנו לדחוס את כל מה שיש לנו להגיד על ירושלים, על הרוגי ביתר, על ברית מילה, על לימוד תורה, הכל אנחנו מזכירים, כי אנחנו מרגישים ששם זאת ההגשמה האמיתית של האדם היהודי.
דווקא בתור, אתה יודע, זה שוב מחזיר את הביקורת, נניח, של הנצרות כלפי היהדות. איזה גשמיים אתם, איזה בשריים אתם, למה אנחנו לא רוחניים, כן. למה אצלנו אין בעצם, למה אנחנו לוקחים דבר כל כך יומיומי, אני שואל, בכוונה, מקטלג, לא
אתה,
מתוך...
ודאי, ודאי, אתה יודע שהיהדות היא מונותאיסטית. זאת אומרת, היהדות היא החליטה שהשם אחד. אם השם אחד, הוא חייב להתגלות בכל. כלומר, הספיריטואליזם...
אין את הבעיה הפסיכופיזית פה.
כן, ברגע שאתה אומר שהגשמי מצד אחד והרוחני מצד אחד, אתה יצרת דואליזם, אתה יצרת שני אלים, שתי אלוהויות. הדבר הזה הוא בלתי נסבל מבחינה מונותאיסטית. לכן זה ברור שאם כבר אתה מדבר על הגשמה של הרעיון האלוהי בשלמותו, הוא חייב להיות גם גשמי. כלומר, במובן הזה שהאכילה היא חלק מעבודת השם.
אז אני שואל אותך לגבי... סליחה.
לא, פן תאכל ושבעת. שים לב שבשני פסוקים צמודים זה לזה. הרי כתוב ככה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. שני פסוקים משם כתוב, ישמר לך, פן תאכל ושבעת. אני לא מבין מה רוצים ממני.
אמרת לי שבעת.
או שזה טוב לי לאכול ולסבוע, או שזה רע לי לאכול ולסבוע. אז הדבר הזה דווקא מתקשר להמשך הפסוקים גם כן. כתוב שם, וצונך ובקרך ירביון, וכל אשר יהיה, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. ושכחת את השם אלוהיך.
זה מגיע לכוחי ועוצם ידי.
מיד אחר כך, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך. אז השאלה איך להבין את זה. כלומר, בדיוק כמו שהאכילה והסביעה, זה לפעמים חיובי, לפעמים זה שלילי. אם זה מסתיים ב"וברכת" זה חיובי. אם זה מסתיים ב"ושכחת" זה שלילי. באותה עמידה, אמירה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, היא אמירה חיובית. ככה הבינו את זה גדולי המפרשים, הר"ן, רבנו יצחק אברבנאל, שזה חשוב לומר כוחי ועוצם ידי, בדיוק כמו שאני אומר, ואכלת ושבעת. כי האדם לא יכול להתכחש לערך של האמצעים, של הבחירה החופשית שלו, של כל המאמצים שלו, אלא התוצאה צריכה להיות במקום ושכחת וזכרת את השם אלוהיך.
אז אני חושב שזה מתקשר לאב.
אגב, יצא לי פעם לדבר על זה עם קבוצה של נוצרים, שבאמת להם זה מאוד מאוד קשה לקבל את זה, אמרתי, תביאו לי תנ"ך. הביאו לי תנ"ך, בהתחלה עם צלבים, אמרתי, אני רוצה משהו אחר, הביאו לי תנ"ך בעברית, וקראתי להם את הפסוק, והם אמרו, אף פעם לא שמנו לב לדבר הזה. ובאמת, הרב צבי יהודה קוק, אם אתה זוכר אותו, הוא היה שולח את התלמידים שלו במצעד יום העצמאות, לראות את המצעד, כדי לקיים, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך.
נדמה לי שזה מתקשר אפילו למעבר של הלל הזקן בפרקי אבות. אם אין אני לי מי לי, קודם כל, כוחי ועוצם ידי. ואני כשלעצמי, מה אני?
כן, זה הולך ביחד.
ואם לא עכשיו עם אתה, זאת אומרת, אתה לא יכול להפריד בין הדברים האלה. כי אז, כי אולי באמת, אם אין כוחי ועוצם ידי, אז אתה מתמכר לפסיביות החרדית, אם מותר...
לפסיביות בכלל, זאת אומרת, אתה בעצם לא קיים.
לא, אתה קיים, רק עד שיבוא הקדוש ברוך הוא וישלוף, יבנה את ביתו ויקח אותך ויאסוף אותך ויעשה לך. יעשה לך את כל העבודה. ולא כמי ש, לא כמי ש, שצריך לשאול לעצמי.
יש פה שיעור גדול, כן, הרי ואכלת, גם בפרשה שנמצאת אצלנו בעקב, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, כתוב, ונתתי מיתר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת דגניך, לכאורה. אם כבר הקדוש ברוך הוא מביא לי ברכה, אז גם יביא לי את הלחמניות עד השולחן. אלא מה נאמר שמה? ואספת דגניך, אתה צריך ללכת לקצור. זאת אומרת שאתה נתבע לפעולה ציונית בסופו של דבר.
אתה חייב להיות אקטיבי. בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, בתוך הבא, אתה גם חייב להיות מעשי ופעיל. אתה לא יכול להיות סביל.
זה בעצם מה שהוא מצפה מאיתנו, הבורא יתברך, שאנחנו נהיה שותפים איתו.
אני רוצה שנייה לחזור לברכות. אדם היום, חלק מהסיבה, אני משוכנע שגם הרבה מאוד אנשים שמגדירים את עצמם דתיים, מפספסים פה ושם ברכה. לא, אני לא מדבר על האדם. לא היה מקום ליצור, אני יודע שיש גם את הברכה המקוצרת, אבל אני שואל אותך כרב, כאיש הלכה גם. בעצם הברכה הארוכה, אין מכשול להרבה מאוד אנשים, אולי צריך לעשות באמת איזה גרסה...
יש גרסאות יותר מקוצרות,
כאלו. שמותרת
כן, יש הגרסה של רבנו סעדיה גאון, ראיתי מי שאפילו רצה להקל, אפילו הדפיס את זה על פתק קטן. אפשר, בעצם, אולי אנשים...
כי עצם הברכה היא הברכה. הנוסח הוא נוסח שמתפתח.
אבל אתה יודע, יש... אורי אורבך הוציא איזה ספר, סבא שלי היה רב, אז שמה, אחת ההגדרות זה, לא אכלתי לחם. כן. המשמעות שלו זה, אני פטור מברכת המזון.
אז בדיוק, אנשים לא אוכלים לחם כדי האם אין בזה? באמת, אתה יודע, ברמה, ואפילו ברמה הפילוסופית, בעצם ההימנעות מלאכול לחם כדי לא להצטרך לברך, אין בזה אפילו, אתה יודע, לא אגיד חילול השם, אבל עוד יותר
בדיוק. אני הכרתי, זכיתי להכיר אדם גדול, הרב מיר יהודה גץ, שהיה רב של הכותל והיה מקובל גדול, הוא היה מקפיד לאכול לחם בכל יום כדי להתחייב בברכת המזון, כי הוא לא רצה לאבד מצווה מן התורה. אבל זה גם אומר משהו מעניין, שיש דירוג בין המאכלים, זאת אומרת שאכילת הלחם נחשבת לדבר הבסיסי, הסובה שהלחם מביא, הוא המשמעותי, וכל השאר זה אכילות היקפיות כאלה בצד.
הלחם הוא הלחם. ועוד שאלה שקשורה בעצם גם בכוחי ועוצם ידי, גם באכלת, מאוד באכלת וסבת וברכת, הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, האם היא ברית תלויה בדבר? או שזו ברית שהיא עומדת לנצח נצחים, או שהיא קשורה, או שבאמת במידה ועם ישראל לא מקיים את הברית, נניח אנחנו יכולים אפילו לבוא ולומר היום, הנה אנחנו נמצאים, ניקח אותך לשאלה קשה, הריבונות השלישי של עם ישראל, אנחנו פה בארצנו, התחלת די גאולה, רובנו, רוב הציונות הדית תופסת את זה, האם יכול להיות מעלה רברסלי, האם יכול להיות שהברית הזו, הברית הזאת בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם היא לא מקוימת, הוא הקדוש ברוך הוא ויגיד, אוקיי, הבנתי.
אתה בעד היסטוריה מחזורית לינארית, זאת אומרת שגלות גאולה, גלות גאולה, עד אין סוף. אנחנו רואים, אני הייתי אומר שביהדות מדברים יותר על עלייה דיאלקטית של ההיסטוריה. כלומר, בית ראשון ובית שני, בונים את הבית השלישי. זאת אומרת, אנחנו עולים לסינתזה יותר גבוהה. אחרי האלף השישי, אנחנו עוברים כבר לעולם של האלף השביעי. כלומר, ההיסטוריה היא לא אינדיפרנטית לזמן. התהליכים שאנחנו עוברים, מביאים אותנו בסופו של דבר להצלחות, שאין מהן חזרות.
למרות שחזרנו לתוך הזמן ההיסטורי,
אבל אנחנו לא נחזור לתקופת האבן.
אוקיי.
והמצאת הגלגל זה דבר שבטוח לא ילך
לאיבוד. לא, למרות שאלברט איינשטיין אמר שכאילו, שאחרי מלחמת העולם השלישית יצטרכו ללחם באבנים ומלחמת.
כן, אבל זה יותר כאמרת כנף. זאת אומרת שברור שאם כל הנסיגות, כלומר אם אתה מצייר כמין סינוס עולה ויורד, בסופו של דבר, הפסגות של הסינוס הן בכיוון עולה, גם אם הירידות הן חריפות מאוד. כלומר, בסופו של דבר, איך אומרת התורה? לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את הגויים האלה, רק באבותיך חשק השם. ויבחר בזרם אחריהם. זאת אומרת שאנחנו רואים בפרשה הדגשה מאוד מאוד ברורה על זה שהברית יש לה איזה רובד נצחי בלתי משתנה. כמו שלמשל, האדם תמיד נשאר אדם גם כשהוא מרשיע. אז להבדיל, גם עם ישראל נשאר עם ישראל גם כשהוא מרשיע, בניגוד לתפיסה הנוצרית. אלא מה? אנחנו דווקא בגלל זה נמצאים בבעיה. כלומר, דווקא בגלל שיש איתנו ברית שמבטיחה שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו, אז הוא לא עוזב אותנו בשקט. כלומר, הוא לא ירפה מאיתנו עד שאנחנו נזכה להיות מה שאנחנו...
לא יכול לאפשר לנו ללכת כמו בתקופת ההשכלה, האמנציפציה, לצאת ולהשתחרר מה...
תראה, היחיד תמיד יכול לצאת. כלומר, יש התבוללות, אנחנו עבדו מאיתנו רבים רבים. אבל הייתי אומר שהאומה מהווה כמין קו אור במהלך ההיסטוריה, והקו הזה אין לו אפשרות להפסיק. איך אומר הרב קוק? התחלנו להגיד משהו ועוד לא אמרנו אותו, ואי אפשר להפסיק באמצע.
זאת אומרת, במהלך זה מעניין, כי אתה אומר, דווקא כשעם ישראל, אחד ההוכחות לקו החיצוני להיסטוריה, ההיסטוריה היהודית המיוחדת, היסטוריה האלוקית, זה דווקא כשעם ישראל חוזר להיסטוריה הכללית בציונות החילונית והקמת המדינה, הוא בתוך התהליך הדיאלקטי מגיע למקום גבוה יותר בתוך ההיסטוריה האלוקית.
בלילה אומרים אמת ואמונה. בבוקר אומרים אמת ויציב. יציב זאת מילה ארמית שפירושה אמת, אמת ואמת. אז הרב קוק מסביר. בלילות האדם יכול רק להאמין. כשהיינו בגלות, בלילה של עם ישראל, כל הזמן האמנו אמונה בלתי מוגבלת. כי הרי המציאות הייתה כל כך איומה, שיכולת רק להאמין במשהו ניסי.
כן.
לעומת זה, ברגע שהדברים מתחילים להתגשם, אז מתחיל המשבר באמונה. כי אתה רוצה שהציור שאתה דמיינת, יתגשם, ואחר לא מתגשם.
זה קורה לכל אדם, כל אדם מכיר את זה על עצמו, תמונת האושר.
ולכן זה שהיום יש נפילה באמונה, זה דווקא בגלל שאנחנו יודעים באיזשהו מקום שהגענו אל הזמן של המימוש. חזרנו אל משפחת העמים, ואנחנו רוצים עכשיו למלא את תפקידנו.
ותפקידנו מה?
תפקידנו להיות אור לגויים. זאת אומרת, ברור שאנחנו כאן מקימים איזשהו מודל של חברה אידיאלית, ולא לצחוק, אנחנו באמת חברה אידיאלית, והיא תשמש כמין מודל ליצור.
אני לא צוחק, אני אומר, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים חברה אידאית או חברה אידיאלית. האם אנחנו יכולים, אני מסכים שהשגנו את אם אין אני לי מי לי בתוך המשוואה הזה. קמנו מדינה, הגענו לקומת הקוממיות, ברמת ההגשמה הפיזית. אבל האידאה...
אנחנו עכשיו חברה במשבר, ואני אסביר לך משהו. אתה יודע, לי יש איזה בעיה, אולי איזה וירוס, אני עוד לא הצלחתי עדיין להתרפא ממנו, קוראים לזה אופטימיות כרונית. כלומר, כשאני רואה מצבי משבר, אני רואה בזה צמיחה. אני רואה בזה דווקא משהו שמתהווה. מי שיש לו עין פקוחה לחברה שלנו, יכול. אמנם להצביע על בעיה זאת, בעיה זאת, יש הרבה...
כמו רבי עקיבא, אתה רואה שואלים...
אני יכול להראות לך, אם אתה רוצה, לעשות לך כמה כרכים של בעיותיה של החברה הישראלית. אבל אם אנחנו מסתכלים בעין פקוחה על המכלול, כמו שבלעם גם ראה מבחוץ, אמר מה טובו עליך יעקב, אתה יכול לראות שיש מגמה עולה, שאנשים הם בחיפוש אחרי אותנטיות. אז לא הייתי אומר שזה מיד מגיע לחזרה בתשובה במובן חרדי קלאסי של הדבר, כמה מצוות קיימת היום. אבל יש בקשה של בני האדם להיות מחוברים אל משהו אותנטי, למסר אמיתי, ואפשר לומר, בזה מתקיימים קצת דברי הנביא, ישוטטו למצוא את דבר השם, ולא ימצאו. הרי למצוא את דבר השם זה לא דבר שהולך ברגל, זה לא על זה שאתה מקיים עוד סעיף ועוד סעיף בשולחן ערוך, שאתה מיד מוצא את דבר השם. זאת חברה שהיא בחיפוש. והייתי אומר גם כן, זה שכל העולם כולו נגדנו, אני מאוד אוהב להשתמש בביטוי הזה, כל העולם כולו נגדנו, זה בגלל שמצפים מאיתנו להיות משהו, ואנחנו לא ממלאים עדיין את התפקיד, אבל מרגישים שהכתובת נמצאת בציון.
זה מחזיר אותנו לשיחות הקודמות, על, על, על אור לגויים בענייני חברה וכלכלה.
כן, תראה, אני אישית, אני נפגשתי לאחרונה עם קבוצות של גויים, של בני נוח, שמעוניינים מאוד לדעת מה יש לעם ישראל לומר להם. והייתי רוצה לשאול אותך, אם תפגוש אותם, תדע מה להגיד להם?
תראה, גם הדברים שאני, ואנחנו מדברים, מנהלים את השיחה הזאת גם לא בשידור, הדברים שאני רוצה להגיד להם זה דברים שנמצאים בספר. יש לי, אני יודע מה אני מצפה מחברה יהודית ריבונית בארץ ישראל. ולעיתים, אתה יודע, אני לא רוצה לקטרג על חי, אבל לעיתים אני מגלה שאנחנו רחוקים מאוד מהחזון שיש בספר.
תלוי איך דם פרש.
בהתנהלות לא, אני מדבר לא בהתנהלות, בהתנהלות היומיומית, בהתנהלות בין אדם לחברו, בין...
אבל אנחנו החברה היחידה שזה כל כך מפריע לנו.
לפחות אנחנו מסלם הזה.
אם משהו מפריע לנו, סימן שאנחנו בכל זאת קצת מוסריים, לא? כלומר, יכול להיות אדם שהוא רע, ולא אכפת לו.
זאת אומרת...
והחברה הישראלית כן אכפת לה.
זאת אומרת, אנחנו לא... יש רע שהוא יודע שהוא רע, ויש רע שהוא לא יודע. אנחנו רע שעכשיו יודעים
שלו. אנחנו מצב טוב.
מצב טוב. אז בואו נדבר משהו על מצב שאני לא בטוח שאנחנו כל כך טוב. בפרשה הזאת נדרשת השמדה טוטלית של עבודת האלילים ועובדי אלילים. עכשיו, יש א' את השאלה אם אפשר היה לכבוש אותם, ובאמצעות התורה ועבודת השם, לשנות אותם ולהפוך אותם ל...
כן, לשינה... נענים טובים כאלה.
כן, מקיימי שבע מצוות בני נוח.
כמו הגבעונים.
כמו הגבעונים.
הגבעונים ש...
גם הם סוג של כנענים, לא?
כן, ודאי, ודאי. כן.
זה אחד, שנייה, יש פה שתי שאלות. והשאלה השנייה לגבינו היום, האם עבודת האלילים פסה? או שבעצם אנחנו, הרי אנחנו יודעים, והרב יודע את זה, שעם ישראל, לאורך כל תקופות ההיסטוריה, ואנחנו יודעים את זה גם מתגליות ארכיאולוגיות, וגם מדברי הנביאים, עסק, פסח על שני הסעיפים. היה גם עוסק בעבודת השם, וגם אהב לעסוק בעבודת האלילים מסיבות שונות ומשונות, בעיקר יצר. השאלה אם היום אנחנו יכולים לפחות פטורים מהעניין הזה של עבודת האלילים.
השאלה היא ככה, האם עבודה זרה זה דבר, אני אגיד משהו קצת נועז, או שאסור? אתה יודע מה, אני מבקש מהשומעים, מהגולשים, לא לחזור על זה. האם עבודה זרה זה דבר שלילי? כלומר, בסופו של דבר התורה, כשהיא מדברת על אלוהים אחרים, היא לא מדברת על... על שטויות. היא מדברת על התפיסות שיש לאומות העולם של האלוהות. כלומר, עבודה זרה זה עבודת השם בצורה זרה. לכן אפשר לומר שעובדי הבעל ועובדי אלוהי מצרים ואלוהי יוון וכל, הם הרגישו דרך הנשמה הקולקטיבית שלהם איזה ניצוץ, איזה משהו אמיתי. ולכן גם אם תשים לב, התורה איננה, מעולם לא שמענו שהנביאים באו בטענות אל הגויים על זה שהם עובדים את אלוהיהם בין העמים, בחוץ על הארץ. הטענה היחידה היא רק בארץ ישראל. כך אומר רבנו בחיי בפרשת וילך על אלוהי נחר הארץ, שהאלוהים הם נוחרים בארץ, ולכן התורה היא הייתי אומר, מאוד לא טולרנטית בארץ ישראל, כי זה ארמונו של מלך. פה אי אפשר לעבוד עבודה זרה, זה הבית של הקדוש ברוך הוא. נא לסלק כל דבר שמפריע. אבל יש טולרנטיות עצומה ביחס לעבודה זרה בשאר העולם. הרי אין לנו מצווה לרדוף אחרי עבודה זרה מחוץ לארץ ישראל.
בניגוד לדתות אחרות שיש להם.
בוודאי. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו מכירים, לא כהכרה הלכתית, לגיטימיות הלכתית לעבודה זרה, אבל אנחנו מכירים כיש לגיטימיות, הייתי אומר, היסטורית. וזה שיש לבני אדם מושא להערצה, אפשר לראות בזה גם שהם מודעים לניצוץ האלוהי שמסתתר שם. ולכן גם היום בהערצת כוכבי טלוויזיה או כל מיני כוכבים למיניהם, זה ברור שמעבר להבל והשטות שנמצא שם, ואפשר באמת להרבות בדבר הזה, אבל אנחנו רואים שיש איזשהו חיפוש. אולי זה
הצורך הקדוש, הפנימי של האדם להתחבר למשהו שהוא
שמעבר לו. אז הוא מחפש איזשהו, איך אומרים, מושא נאבד גשמי כדי לבטא את הדבר הזה. אפשר די בקלות להעלות את זה ולומר לדבר, מה שאתה מחפש באותה שטות, אתה מחפש את מי שהוא בעל הכוחות כולם. אז כך שלא הייתי אומר שבאופן מיידי צריך לשבור את העבודה זרה של כל אדם.
Okay.
אלא צריך לדעת מה הוא מחפש שם.
לעשות לו את הפיינטיונינג, לכוון אותו.
עכשיו, זה שמבחינה היסטורית, בימי משה, בימי יהושע, היינו מוכרחים בגלל המצב של האנושות באותם הימים, להיכנס להתנגשות חזיתית עד כדי השמדה, זה בגלל שאלו היו כללי המשחק של העולם העתיק. כלומר, בעולם העתיק, אם אינך מתנהג באכזריות מסוימת, אז אתה לא קיים.
אבל אם הכנענים היו מסכימים לקבל על עצמם,
אנחנו ראינו דוגמה לדבר הזה. למשל, בימי יהודה. יהודה, בנו של יעקב אבינו, הרי אברהם לא התחתן עם כנענית, יצחק אסור לו להתחתן עם כנענית, יעקב גם כן. פתאום יהודה מתחתן עם כנענית. כי ברגע שהזהות ישראל נולדה, היא יכולה לצרף אליה כנענים טובים, כלומר, צדיקים מבין אומות העולם, ובוודאי אלה שגדלו בארץ הזאת. זה ברור שהאופציה של קיום שבע מצוות בני נוח ניתנה לכנענים, אגב, זה גם ההלכה מפורשת ברמב״ם, שכאשר יוצאים למלחמה, וכך עשה יהושע בן נון, הוא הציע לאומות יושבות ארץ ישראל את קיום שבע מצוות בני נוח. כלומר, המלחמה לא הייתה האופציה היחידה, הייתה האופציה המרכזית אמנם, היא זו שמומשה בעיקר, אבל בוודאי שגם מצאנו כיוונים אחרים.
אני רציתי עוד לדבר על עבודת אלילים, בכלל על על המקום בנפש האנושית שכמעה לעבודת האלילים. ואם אין בעצם פה הסתרה של סיבות אחרות יותר גשמיות, אבל אין לנו זמן, זמננו איתם נעשה את זה, יהיה לנו בפרשות הבאות, בטח תוכל להתייחס לנושא. אני מאוד מודה לך, רב אושר קי, תודה רבה לצופים.
שלום לך.
הייתה פרשת עקב, כמובן רק פתחנו קצת את התאבון, תמשיכו לבד בבית, להתראות.